ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. והיום שיעורו של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית. אחריו יבוא הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
בתורה בפרשת נשוא כתובה פרשת סוטה. אשת איש שנחשדה בזנות, התורה אומרת בעלה יכול לקנא לה, להזהיר אותה שלא תתייחד עם אותו בן אדם שהוא חושד בו, ואז התורה מחדשת לנו את כל הפרשה של מים המערים שכהן יכול להשקות את האישה, ובסוף אנחנו מקווים שתשרה שכינה בבית, שהבית יחזור למצב של שלום בית בישראל. הגמרא במסכת סוטה דף ג עמוד א מביא המחלוקת אם יש מצווה על הבעל לקנא לאשתו או שזה רשות. האם התורה רק אומרת שזאת אפשרות לעשות במקרה כזה, או שאולי באמת יש חיוב לעשות את הדבר הזה. כנראה שיש בזה מחלוקת הפוסקים גם, כן? הרמב״ם בספר המצוות, מצווה ריש חב גימיל, קובע שציוונו בדין סוטה, והוא אמרו, איש איש כי תסתה אשתו, וכבר התבררו משפטי מצווה זו כולם, איך ישקו אותה ואיך תקריב קורבנות, קורבנה וזולת זה מתנאה במסכת סוטה. הרמב״ם כאן אינו אומר בפירוש מה זה דין הסוטה. אומר שציוונו לדין בדין הסוטה. אנחנו מכירים ברמב״ם שיש מקרים שיש מצווה לדון בדין מסוים. למשל, יש מצווה של לדון בפרשת השומרים. הרמב״ם מונה את פרשת השומר, למשל שומר חינם, כמצווה. מה המצווה בדיוק להיות שומר חינם? יש עליי איזה חיוב לסובב, לקבל פיקדון, לשמור אותו ולהחזיר אותו לבעלה, בגלל שאני צריך לקיים מצווה כמו שאני צריך לקיים מצווה תפילין? ודאי שאין הדבר כן. הכוונה היא שיש דיני שומר חינם, הרמב״ם קורא להם, מכנה אותם בשם מצווה. מצווה לעשות כמו שכתוב בתורה, במקרה שפרשה זאת תתעורר. וכן משמע כאן שהרמב״ם אומר לדון שציוונו בדין סוטה. הוא לא אמר מה בדיוק אני חייב לעשות, הוא רק אמר שהמצווה היא לדון, להיות בדיני סוטה. הרמב״ם אולי יותר מפורש בכותרת ברכות סוטה, ששם הרמב״ם כותב, מצוות עשה לעשות לסוטה בתורת הקנאות הסדורה בתורה. משמע שיש אומנם מצווה, זה נכלל במניין המצוות, אבל המצווה היא לעשות לסוטה בתורת הקנאות הסדורה בתורה. כנראה שאין כאן חיוב על האיש לקנא את אשתו, החיוב הוא על הבית דין שאחראי על עצם הפרשה לעשות בדיוק מה שכתוב בתורה. והרמב״ם בכל הלכות סוטה אינו מזכיר שיש מצווה על הבעל לקנא לאשתו, למרות שאמרנו לפני כן שיש מחלוקת בגמרא, ודווקא רבי עקיבא אומר שזה חובה. הרמב״ם בכל הלכות סוטה לא מזכיר שיש מצווה מן התורה לקנא לאשתו. רק בסוף הלכות סוטה, הלכה האחרונה, אומר הרמב״ם, מצוות חכמים על בני ישראל לקנות לנשיהם, שנאמר וקנא את אשתו, וכל המקנא לאשתו נכנסה בו רוח טהורה. כאן הרמב״ם אומר, אבל צריכים לשים לב, הרמב״ם אמר, אמנם יש מצווה, אבל מצוות חכמים. הוא לא אומר שזה מצווה מן התורה, הוא אומר זה מצוות חכמים. ואף על פי שמדאורייתא יש מצווה, שנקראת מצוות סוטה, כנראה שהוא חושב שהמצווה דאורייתא היא על הבית דין, מצווה ציבורית כזאת, לדון, לערוך דיני סוטה, לקנג את המים וכו', לפי כללי התורה. אבל אין חיוב מן התורה על הבן אדם בעצמו, על הבעל, לקנג ואשתו, והחכמים אמרו, כל זמן שהוא עושה את זה על הצד הנכון, אומר הרמב״ם בזהירות רבה, שצריכים לקנא לא מתוך שחות, לא מתוך שיחה, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך מריבה, לא להטיל עליה אימה. כל אם המטרה היא באמת לשם שמיים, להסיר מכשול, להיות, להחזיר שלום בית, לתיקונו, אז אומר הרמב״ם שזה מצוות חכמים. במקור המקסת משנה מאיר על כך, אינני יודע למה כתב רבנו שהיא מצוות חכמים. הקרקטיב, הרי זה כתוב בתורה. המצווה, אם אנחנו פוסקים כרבי עקיבא, אז זה מצווה מן התורה. והרמב״ם בדרך כלל, אנחנו קובעים לפי הכללים שלך כרבי עקיבא, אז למה באמת הרמב״ם פסק שזה מצוות חכמים? והרמב״ם בהלכות אישות אומר דבר דומה. בהלכות אישות, אמנם יש כאן קצת שינוי שכדאי לעמוד עליו, הרמב״ם בהלכות אישות פרק תדווה ברכה י"ז, אומר חובה על כל איש לקנות לאשתו. שם הוא לא אומר חיוב דרבנן, לא חיוב מן התורה, הוא משתמש בלשון חובה. חובה על כל אדם לקנות לאשתו. אמרו חכמים, אין אדם מקדם אשתו, אלא אם כן נכנסה ברוח טהורה. אבל כמובן, כמו שאמרתי לפני כן, זה רק אם באמת הוא עושה את זה מתוך רוח טהורה. המטרה היא להביא שלום בעולם. אם זאת המטרה, אומר הרמב״ם, זה חובה. גם שם הוא לא כותב שזה מצווה וחובה, ויש באמת לעמוד על המשמעות ברמב״ם של המילה חובה, של המילה מצוות חכמים. רבי יוסף אנגל בספר סיורים לתורה יש לו פרק שלם על ההבחנה שיש בין מצווה לחובה. בכל אופן, משמע מהרמב״ם שאין מצווה מן התורה לקנות, המצווה היא על בית דין להפעיל דיני סוטה, אבל אין חיוב על יחיד ויחיד. רפאלו בפירושו לספר המצווה של רבנו סעדיה גאון אמר שאפילו אם נגיד שאין מצווה וקנה את אשתו, לא נשכח שיש תמיד מצווה שלהוכיח תוכיח. אם בן אדם רואה את חברו, בוודאי את אשתו, או הפוך, אישה רואה את בעלה, עושים מעשים שלא ייעשו, אז ודאי שיש מצווה תוכיחה בכל מקרה. אמנם הקיום של הטקס המיוחד הזה, וקנה את אשתו, איך לעשות את זה, אומר הפרלל, באמת זה ההלכה בענייני סוטה, אבל ההלכה כללית יותר, שלוכיח תוכיח, לדבר בשובה ונחת, באמת להסביר את רצון התורה, החיובים של התורה, בין בעל אשתו, בין איש לבעלה, בין בכלל כל אחד מסבדיים קיימים במקרה כזה, אבל אולי לפי הרמב״ם אין חיוב על היחיד. ובמאירי המסכת סוטה כתוב דבר דומה, כתוב מצווה מדברי סופרים שבן אדם יקנה לאשתו. כמו שאנחנו יודעים ברמב״ם, הביטוי מדברי סופרים הוא מאוד בעייתי, ולפעמים זה באמת משמע שזה דרבנן, לפעמים אנחנו מאוד מאוד מסתבכים משום שזה היה צריך להיות דורייתא, ויש על זה ספר מאוד נחמד קטן, אחד אסף מצווה, כתב ספר דברי סופרים ברמב״ם, מה באמת פשר הדבר לאור כל המקורות. אבל במאירי משמע באמת שזה את חיוב דרבנן, כמו שהרמב״ם כתב מפורש שזה ציווי חכמים, אז כנראה שהמאירי באמת הסכים שיש מצוות חכמים לקנות, אבל אין מצווה מן התורה. עם כל זה, יש ראשון שכנראה חולק על הרמב״ם, וזה דווקא מפתיע אותנו. בדרך כלל ספר המצוות של ספר החינוך הולך בעקבות הרמב״ם, וכאן דווקא הוא במצווה שמ"ח הוא מביא את המצווה אבל מזווית אחרת לגמרי. מצוות סוטה שיביאה אל הכהן, הבעל אל הכהן, ויעשה לה כמשפט הכתוב. החלק הראשון בוודאי הוא שהחיוב על הבעל להביא את אשתו לכהן. החלק השני יעשה לה כמשפט הכתוב, מישהו יכול לבוא להגיד שזה חיוב של הכהן כבר לטפל בהמשך הפרשה, אבל בכל אופן החינוך בוודאי שחושב שיש מצווה על הבעל, ולכן בסוף המצווה הוא אומר ועובר על זה, וכיני אשתו ונסתרה ולא הביאה לכהן לעשות לה מעשה כתוב בפרשה ביטל עשה זו. אמנם כאן הוא לא אומר שהמצווה היא לקנות, המצווה היא להביאה לכהן לקנות. אולי בעיקרון הוא מסכים שזה רק מדברי סופרים או חובה, אבל אין כאן מצווה. אבל הוא אומר שיש כן חיוב על הבעל אחרי שהוא קינה להביא אותה לכהן, ואם לא עשה כך ביטל מצוות עשה. וזה בניגוד לדעת הרמב״ם, שכאן החיוב הוא על הבן אדם בעצמו, על הבעל בעצמו להביא אותה לכהן. ממילא דנה מנחת חינוך אם יש כפייה על מצוות עשה כזאת, שהבית שמואל, כך מצטט המנחת חינוך, הבית שמואל מביא שאם אין הבעל רוצה להשקות, הבית דין כופים אותה להשקותה, לברר הספק. הכפייה היא כנראה כמו כפייה כל המצוות. אז מנחת חינוך אומר שאני מבין, לפי הספר החינוך, עקרונית אני יכול להבין את הדבר הזה, שהרי זה דומה לכל מצוות עשה, ובזמן שיד יסוד תקפה ועם השעה ראויה לכך, היש מושג של כפייה מצוות. הגמרא בכתובות דפי וף אומר שאחד שאומר אינו רוצה לעשות לולב, אינו רוצה לשבת בסוכה, עקרונית אנחנו אומרים קופים אותו עד שתנצא נפשו לקיים המצווה. וידועה שיטת הרמב״ם בהלכות גירושין, שבזמן שקופים בן אדם עד שיאמר רוצה אני, בסופו של דבר בזמן שהוא אומר רוצה אני הוא באמת מתכוון בלב שלם, רק עשור שבעיסה היצר הרע מתלבש עליו ומשכנע אותו לא לקיים את המצווה. והעקרונית אומר הרמב״ם שכל אחד רוצה לקיים מצוות. בכל אופן, הדין הזה שקופים על כל המצוות אומר מנחת חינוך לפי הספר החינוך כנראה חל גם במקרה הזה. החיוב להביא את אשתו לכהן אחרי הכינוי הספירה כנראה זה חיוב, אבל הוא אומר שהוא לא יודע מאיפה ספר החינוך המציא את הדבר הזה. צריך עיון על הרב המחבר מאיכן יוצא לו זה די מצווה על הבעל. הרי לא רק שהחינוך חושב שהמצווה על הבעל, המצווה היא על הבעל כמו שדייקנו, לא דווקא לקנה. מישהו יכול לבוא להגיד וקנה את אשתו, אולי זו חובה הרשות. אבל המשך הפרשה שאחרי שהוא קנה ושוב היא נסתרה, אז לדווקא שיש מצווה וחיוב להביא על הכהן, שזה חיוב על היחיד, חיוב על הבעל, זה חידוש שמצאנו בספר החינוך, וכמו שראינו עכשיו מנחת חינוך תמה עליו מאיפה יצא לדבר הזה. אם נגיד או לא נגיד שיש מצווה בעצם הפרשה, אבל אנחנו לומדים מתוך הפרשה דיני אשת איש שזינתה, ואנחנו אומרים שאשת איש שזינתה אז היא אסורה לבעלה, אבל כתוב בתורה ונטמאה שלוש פעמים, ואנחנו לומדים מכאן שלא רק שהיא אסורה לבעל, היא אסורה לבועל. דהיינו, אם אשת איש זינתה, אז מכאן ואילך היא נטמאה לבעלה, והיא לא יכולה להישאר נשואה, היא צריכה לקבל גט. דרך אגב, שיטת בית שמיים היא שאין אדם מגרש לאשתו אלא אם כן מצא בעל ערוות דבר. זאת היא העילה העקרונית היחידה שיש למצב של גירושין. והירושלמי מובא בתוספות בסוטה דף ג' קושר את המחלוקת הזאת בין בית שמאי לבית הלל לבין המחלוקת אם באמת מקנים, יש חיוב לקנא לאשתו או לא. אבל אנחנו נוהגים כבית הלל שיש עילות אחרות בגירושין, לא רק ערוות דבר, אבל במידה שאישה כן זינתה, אז במקרה כזה היא צריכה להתגרש, משום שמכאן ואילך היא אסורה לבעלה. אבל לא רק שהיא אסורה לבעלה, כתוצאה מכך, או אינני יודע, זה נדון, כי דבר נוסף, לא רק שהיא אסורה לבעל, אבל אם אחר כך היא תתגרש מבעלה על פי דין כמו שצריך, אז שוב אינה יכולה להתחתן עם הבועל, כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל. בקשר לדין הזה שאישה אסורה לבעל ולבועל, אז יש חידוש מאוד מפורסם בעולם הישיבות של המעריק שנסביר עכשיו. הרמב״ם בהלכות אישות פרק רב דלית אומר שיש זנתה אסורה לבעלה, אבל כידוע יש מקרים שונים של אשת איש שעוברת ביד איסור. המקרה הקיצוני ביותר רחמנא ליצלן זה כשאישה נאנסה. אישה שנאנסה אין לה מה לעשות, אז במקרה כזה היא לא אסורה לבעל, היא יכולה להישאר נשואה לבעל ומקווים ששלום בית ישכון והכל יחזור לתיקונו כמה שאפשר. אבל היא מותרת לבעלה. הגמרא אומרת, מסיקים מהגמרא, שבמקרה הזה שיש לי שזינתה, אמנם זינתה, נאנסה, אבל לא באשמתה כמובן, אז היא מותרת לבעלה, וכמו כן היא אסורה, היא מותרת לבועל. אם ייווצר מצב כזה, נראה מוזר, אבל אם ייווצר מצב שהיא תתגרש ושוב תתחתן, תרצה להתחתן עם הבועל, במקרה הזה, למרות שהבועל אנס אותה, הוא כן עשה במזיד לזנות עם אשת איש, למרות זה מותרת לבעלה, מותרת לבועלה. והסיבה היא כנראה שהאיסור לבועל הוא כאילו תוצאה מהאיסור לבעל. זה שהאיסור הבעל, הבועל אסר אותה על הבעל, אז כנראה כך היא אסורה לבועל. אבל במקרה שהיא נאנסה והוא לא אסר אותה על הבעל, אז כמו כן היא מותרת לבעל, לבועל. זה באשת איש שזינתה באונס. אשת איש שזינתה במזיד, המקרה הקיצוני ביותר, אז רחמנא ליצלן במקרה הזה היא אסורה לבעל, אסורה לבועל וחייבת מיתה. אבל יש מצב ביניים, לא אונס ולא מזיד, אלא מה? שוגג. אז הרמב״ם בפרק רב דלית מלכות אישות פוסק שאשת איש שזינתה בשוגג או באונס מותרת לבעלה. לא רק באונס היא מותרת, אלא גם בשוגג. אומר המעריק שבשוגג אנחנו נדבר על שני סוגים שונים של שוגג. יש שוגג שהאישה חושבת שזה בעלה. היא טועה בזהות האיש. והיא חושבת למשל שזה בעלה. במקרה כזה, אומר המעריק, במקרה כזה הרמב"ם אכן פסק שאשת איש שזינתה בשוגג מותרת לבעלה. אין היא נתפסה בגלל שהיא לא עשתה בכוונה, היא לא עשתה במזיד. היא באמת בתמימות, קשה להבין אותה, אבל בתמימות היא חשבה שזה בעלה, ולכן אני לא אוסר אותה בעלה. אבל יש סוג של שוגג אחר. ולשון המעריק, שגגה בגוף הזנות, זה מה שהרם חושב שהיא מותרת. אבל מה קורה שהיא מזנה בגוף הזנות, אבל היא לא שוגרת באיסור? הכוונה היא שהיא חושבת, היא יודעת את מה היא עושה, היא יודעת שזאת הזנות, היא יודעת שזה לא בעלה, והיא מתכוונת למעשה זנות עם בועל לא בעלה. אבל היא לא ידעה שיש איסור בדבר. היא לא עירה בכלל לאיסור של לא תנאף. מחדש שמעריק, וזה אחד מן המקומות הבודדים, נושא בפני עצמו מעניין ומרתק, שראשונים או אחרונים מחדשים הלכות על פי דיוק בפסוקים, על פי לימוד תורה שבכתב. אומר המעריך, כתוב בתורה, איש, איש כי תסתה אשתו, ומעלה וול מעל. אנחנו נתרגם כרגע את המילה מעילה כבגידה. ואומר המעריך, שצריכים לשים לב. בתורה לא כתוב, איש, איש כי תסתה אשתו, ומעלה מעל בשל. אם התורה הייתה כותבת, אז הכוונה תהיה, שאם התכוונה לעבוד, לעשות דבר אסור, אז היא אסורה לבעלה. אבל לא כתוב מעלה מעל בשם, כתוב מעלה בו מעל. מעלה בו מעל, הכוונה היא רק שהיא מתכוונת לבגוד בו, אבל זה לא משנה אם היא יודעת שזה אסור או לא. ברגע שהיא יודעת שזה לא בעלה, אז בעצם זה כן בגידה. אבל אפילו בלי העירנות לאיסור שבדבר, היא אסורה לבעלה. תמיד חשבתי שלפי המעריק, הקנה מידה הזה של בגידה ובעלה, וזה יוצר את האיסור לבעל, ולכן אפילו בשוגג כזה, היא אסורה לבעלה, שוגג שהיא יודעת מה היא עושה, והיא לא חושבת שזה בגידה. תמיד חשבתי שלפי זה צריך להיות המקרה שאישה תזנה, אבל לא מתוך מטרה לבגוד בבעלה, אלא מתוך איזה סיבות של מצווה, או של זכות מיוחדת, או של סיבה מאוד מאוד חשובה, כאילו לזנות. אבל חשבתי שלפי המעריק, העיקרון צריך להיות שבמקרה כזה היא תהיה מותרת לבעלה. אך אין המעריק בעצמו לא אומר כך. המעריק לומד מהסיפור של אסתר המלכה. הרי הגמרא מביאה את הפסוק במגילת אסתר. כאשר עבדתי, עבדתי. אסתר אמרה שעכשיו שהיא הולכת על חשבירוש ברצון, אז היא עבודה. מה זה לשון הכפור עבדתי עבדתי? אומר הגמרא במסך מגילה דף ט"ו, כאשר עבדתי מבית אבא עבדתי ממך. זה מובן על פי המדרש או על פי הגמרא שאסתר נשואה למרדכי, ונכון שהיא הלכה לבית אחשוורוש והיא כאילו אשת איש זינתה, אבל מחשבים אותה כאישה שנאנסה, ולכן היא מותרת לבעלה, למרדכי. אבל כאן, שהרי היא לבשה מלכות, הולכת ביוזמתה האישית לאחשוורוש, אז עכשיו היא נחשבת כבר אשת איש שזינתה ברצון. והגמרא דורשת עד השתא באונס. והשתא ברצון, שמע מינה דמאותה שעה נאסרה מרדכי. מעריק מדגיש, במקרה הזה לא היה בדבר אפילו נדנות עבירה, שהרי היא עשתה מצווה רבה, שהיא הצילה את כל ישראל. ואומר מעריק, הרי שתה לרוח הקודש, והתלבש אסתר מלכות. ולא יכול להיות שרוח הקודש, אסתר הייתה אחת מהנביאות שלנו, שהיא לבשה רוח הקודש, רוח הקודש אמר לה לעשות מה שהיא עשתה, לא ייתכן שיש בזה נדנות של איסור. ובכל אופן, כאשר עבדתי עבדתי, בגלל שהיא עירנית שזה לא בעלה, בגלל שהיא עירנית לאיסור, והיא עושה את זה כאילו ברצון, אז לכן אשת איש כזאת אסורה לבעלה. והוא מסיק, אפילו היה בדבר, לא היה בדבר שום נדנות אווירה, אלא עד רבה, מצווה כעבדה, אפילו אחי נסרה בעלה. האחרונים דיברו הרבה והעריכו הרבה בקשר למעריק הזה, ולמשל היה מקרה מפורסם של שיירה שעברה בדרך ואיזה קבוצה של שודדים, של רצחנים, תפסו את כל השיירה והם ראו שהם בסכנת מוות, ואישה אחת החליטה שהיא תפטר את המושל של השיירה, של הגנבים, הרצחנים האלה, וככה מטרתה הייתה להציל כבר את הכלל, את כל השיירה, וכמובן בעלה בתוכה. במקרה כזה, לפי הסברה, אני חושב שבהחלט יש מקום להתיר ולהגיד שאומנם היא זינתה ברצון, אבל זינתה ברצון בלי בדידה בבעל, הרי מטרתה היא להציל חיי בעלה. בכל אופן, האחרונים דנו, לפי המעריך בעצמו, משמע שלא רק שדבר זה אסור, אלא היא באמת במקרה כזה אסורה לבעלה. בזמן שאנחנו אומרים שיש איסור לבעל, אז אפשר להסביר בצורה למדנית שזה לא רק איסור כמו שיש איסורים אחרים, אבל יש מעבר לזה חידוש גדול. רב שכטר בספרו ארץ הצבי הסביר כך, שבדרך כלל באישות יש שני חלקים של אישות. אחד, אישה מקודשת, אז הקידושין אוסרים אותה כוליאלמה כהקדש, לפי הגמרא בתחילת מסכת קידושין. כמובן, צד שני, יש יותר לבעלה. ברגע שאישה מתארסת, אז היא מותרת לבעלה מצד דין תורה. היום אנחנו אומרים שזה אסור מדרבנן, אשר קדשנו מצדה וציבנו על הרייסה, אסר לנו את הארוסות, רש"י מפרש שיש איסור דרבנן בארוסות, אבל מדורייתא יש יותר לבעלה מרגע האירוסים. בכל קידושין יש שם שני הלכות. בזמן שאשתי זינתה, אז מכאן ואילך היא אסורה מן התורה לבעלה. היות שהיא אסורה לבעלה מן התורה, אפשר להסביר כך, מרחיב הרב שכטר שם, שזה לא רק איסור, אלא הפקעת אישות, או לכל הפחות הפקעת מקצת אישות. שההתר לבעלה נעלם. היות שקידושים מוגדרים כהתר לבעלה באיסור הקוליאלמה, במקרה שאין היתר לבעלה, אז בעצם יש חיסרון בקידושים עצמם, כאילו שהבועל הפקיע את הקידושים. והרעיון הזה שהבועל הפקיע את הקידושים, הוא יוליך אותנו לידי מסקנות מעניינות בקשר לשתי הלכות שנסביר בקיצור נמרץ. יש איסור על הבועל להתחתן עם אישה אחרי שהתגרשה מבעלה שתחתה פזמתה. אבל לפי זה יצא שאם אני אסביר שהאיסור הבועל הוא כרוך בזה בגלל שהוא הפקיע את האישות, שלא רק בגלל שהוא זנה עם אשת איש, בגלל שהפקיע את האישות, אז יצא כאן כמה חידושים. אנחנו כבר אמרנו שיש הלכה שאשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה ומותרת לבועלה, ושם זה סביר לפי דברינו, שהרי הבועל שאנס אותה אמנם הוא עשה במזיד והוא מושחת, אבל האיסור הזה לבועל איננו חל בגלל שהוא לא עשה אותה בעלה, שהרי היא מותרת לבעלה, לכן האיסור הזה לבועל לא חל. לפי זה, מה יקרה כשאשת איש תזנה פעם אחת ותהיה אסורה לבעלה, ואחר כך היא תזנה פעם שנייה? במקרה שהיא מזנה פעם שנייה, אז היא כבר, הבועל השני לא אסר אותה על הבעל, הרי היא הייתה אסורה לבעל לפני כן. ואם אנחנו נסביר שבעצם יש הפקעת קידושין בבילה הראשונה שאסר אותה על הבעל, אז אולי בבילה השנייה, בהזנות השנייה, שאין איסור חדש על הבעל, אולי במקרה כזה באמת אין איסור לבועל. וזה הספק שהעלה הבעל חלקת יואב בחלק, באבן העזר, חלק ראשון. הוא מביא אישה שזינתה שתי פעמים עם נסרה לבועל שני, כיוון שלא אסרה לבעלה שאסורה במדת היא. והוא דן בזה, בין השאר הוא מביא את הדין שעכשיו הזכרנו. אשת איש שזינתה ונטמעה לבעלה אסורה לבועל, אבל אם היא נאנסה, הרי היא מותרת לבעלה. סימן, ובכן היא גם מותרת לבועל. סימן שהאיסור לבועל כרוך בזה שהוא אסר, אותה על הבעל, ואם כן, אז במקרה דנן, שהיא כבר אסורה על הבעל, מחמת בילה ראשונה, אז אם היא זינתה פעם שנייה, אז לכאורה היא צריכה להיות מותרת לבועל השני. ואם כן, אנחנו נוכל לצאת עוד צד, שיש על זה ויכוח בין הבית שמואל ובין חוקת מחוקק, בסימן י' באבן העזר, מה הדין בכהן, אשת כהן, שנאנסה? במקרה כזה, הרי היא באמת אסורה לבעלה. אמרנו, אמנם זה טרגי, אבל אשת איש שנאנסה מותרת לבעלה, אשת כהן שנאנסה אסורה לבעלה. טרגדיה כפולה מכופלת. אבל במקרה כזה, אז מי שאנס אותה, אמנם הוא אנס, ואנחנו למדנו שאם אחד אנס אשת איש, הרי היא מותרת לבועל במידה שהיא הייתה רוצה להתחתן איתו. אבל במקרה הזה, הרי הוא כן יצר איסור על, על הבעל הראשון. הרי הוא כהן הבעל הראשון. והיות שהיא נאנסה, אז סביר להניח, ואמרתי שיש על זה ביקוח בין המעריק לבין בית שמואל לבין החוקת מחוקק בקשר לדין הזה. לפי דברינו, ניתן בקלות להסביר שהיא אסורה לכהן, ממילא היא אסורה גם לבועל, גם במקרה של אונס. החילוק האחרון שיש בדבר הוא בניין אשת איש שזינתה פעמיים, אבל בקיצור נמרץ, כתוב בתורה כי מצא איש שוכב משה גולד בעל ומתו גם שניהם. ומתו גם שניהם, אומר רש"י, לרבות הבאים מאחריהם. הרב שכטר בספרו ארץ הצבי הסביר את הדבר הזה על פי ברטנורה ועל פי הרב יוסף אנגל, שהפירוש הוא לרבות הבאים מאחריהם, כשאשת איש זינתה פעם אחת, אז הרי היא אסורה לבעלה. כשהיא זינתה פעם שנייה עם מישהו אחר, אז במקרה הזה, אנחנו כבר אמרנו שהיא אסורה לבעל הראשון, ולא רק שהיא אסורה לבעל הראשון, אבל יש מקצת הפקעת אישות במקרה הזה, שהרי היא כבר נסרה בעלה. ובכן הייתה הווה מינה, להגיד שאשת איש זינתה פעם שנייה, לא רק שהיא תהיה מותרת לבועל השני, אלא בגלל שהבועל השני בכלל אינו חייב מיתה. זה אומרת התורה, כי מתו גם שניים, שהוא חייב מיתה גם הבועל השני. וכמובן, לפי זה ההסבר יהיה, אפילו אם יש הפקעה של מקצת אישות, אבל זה שיש איסור הכל ימה, זה מספיק כדי לחייב אשת איש זינתה, והבועל אותה, כדי לחייב אותה מיתה. בכל אופן, אלה הם דיונים בהלכות היוצאות מתוך הפרשה שלנו, מתוך פרשת סוטה. הדיונים באשת איש שזינתה, מה באמת האיסור לבועל ומה האיסור לבעל, ובעצם למה יש חיוב מיתה, אם החיוב מיתה זה רק על הזנות, החיוב מיתה זה הפקעת קידושים, ודברים שאמרנו בקיצור. כמובן, המטרה של המצווה היא להשכין שלום בית בעולם, ובתקווה שכל מה שלמדנו, כל מה שדיברנו, זה רק שאלות תיאורטיות בלבד, להדיר תורה להדירה, אבל נסיים באמת והשלום אהבו, שאנחנו נזכה שתהיה שלום בית בכל בית ישראל.
ברכה על אורז. אם אדם אוכל אורז חי, מברך עליו בורא פרי האדמה, כמו כל הירקות. הגמרא בברכות בדף למד זין עמוד א', מביאה מחלוקת מהי הברכה של אורז כשתחן אותו ואפה אותו, ויש כמה דעות קיצוניות בגמרא. יש דעה אחת, דעת רבי יוחנן בן נורי, שחושב שמברכים על אורז כזה המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון. זו הדעה הקיצונית לכיוון אחד. ויש גם שיטות שחושבות לצד השני לגמרי, לדעת רב ושמואל מברכים שהכל על אורז ואחר כך בורא נפשות, ויש דעה דעת ביניים, יש עוד דעות, אבל דעת ביניים, דעת חכמים, שברכה ראשונה מברכים מזונות וברכה אחרונה ולא כלום, וראשונים בירוש שהכוונה לברכת בורא נפשות, שלא מברכים שום דבר מברכת פירות הארץ. לא מעין שלוש, לא ברכת המזון, אבל מברכים בורא נפשות. איך הגיעו למחלוקת כל כך קיצונית וכותבית בין שיטות שחושבות שזה ממש כמו לחם לשיטות שחושבות שזה אולי אפילו שהכל ובורא נפשות? כנראה שהדבר הזה נובע מהמבנה המיוחד של האורז. אנחנו לא נאריך עכשיו, אבל הגמרא בפסחים דף למדי עמוד א' חושבת, מביאה את דעת רבי יוחנן בן אורי, שחושב שאורז נחשב כחמץ, שהוא חושב שזה מין דגן. חכמים חולקים עליו, חושבים שזה לא מין דגן. חכמים מסבירים שאורז לא בא לידי חימוץ, אלא לידי סירחון. הדבר הזה, המאפיין הזה, המיוחד של אורז, נובע מהמבנה הכימי המיוחד שלו. בכל קמח יש שלושה גורמים. יש עמילן, יש חלבונים, ויש אנזימים. אחד האנזימים נקרא בטא-אמילז. האנזים הזה בקמח רגיל מפרק את העמילן והופך אותו לגלוקוז, לסוכר, ואחר כך הגלוקוז הופך לכהל. הכהל יוצא ומתנדף, ואז הבצק תופח, זה הריח הנעים שאנחנו מריחים תמיד כשאנחנו נמצאים ליד מאפיות של לחם. כלומר, בטא-אמילז מפרק את העמילן לגלוקוז ומגלוקוז לכהל. באורז יש גם כן את שלושת המרכיבים האלה שנמצאים בכל דגן. באורז יש עמילן, יש חלבונים ויש אנזימים, כמו בכל דגן. אבל באורז חסר האנזים המיוחד הזה שנקרא בטא-אמילז. האנזים המיוחד שהוא מפרק את העמילן לא נמצא באורז, וכיוון שהוא לא נמצא באורז, האנזימים האחרים יכולים לפרק את העמילן, אבל הם עובדים לאט לאט, וכיוון שזה כל כך לאט, עד שזה מצליח להחמיץ, בינתיים הבצק מסריח ומתקלקל. וזאת כוונת הגמרא שאומרת שאורז לא בא לידי חימוץ, אלא לידי סירחון. בכל אופן, אנחנו רואים כאן שהאורז קרוב מאוד למיני דגן, הוא מסביע בצורה דומה לדברי דגן, ומכאן הספק בגמרא מה מברכים עליו, ואם יש לברך עליו אולי אפילו המוצא חן לארץ וברכת המזון. למעשה, נפסק להלכה כדעת החכמים שמברכים על אורז, בורא מיני מזונות בתחילה, ובורא נפשות בסוף. כך נפסק בשולחן ערוך בסימן ריש חת. אמנם, עדיין התעוררו ספקות נוספים במהלך השנים. מהו האורז? וספקות נוספים ששוב הביאו להתלבטות בעניין ברכתו של האורז, ובעזרת השם את הדברים האלה נראה בהמשך. למעשה אנחנו פוסקים להלכה שמברכים על אורז כדעת החכמים, בורא מיני מזונות ומעין שלוש, וכך נפסק להלכה, כך פסקו ראשונים להלכה, עריף והרמב״ם והראש, וכך להלכה נפסק גם בשולחן ערוך. אלא שלמרות הדבר הפשוט הזה, שלכאורה יכולנו לסיים את השיעור עכשיו ולומר שמברכים מזונות ומעין שלוש, יש כמה וכמה דברים נוספים שהביאו הפוסקים, שדנו בהם בספקות נוספים באורז, שבעקבותיהם חלו כל הספקות גם לגבי הברכה על האורז. את הדבר הזה, בעזרת השם, אנחנו נתעסק בו ביחידה הבאה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית וההלכה היומית מפי הרב יוסף צבי רימון. סיימנו. האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה, מישיבת הר ציון ואלון שבות. להשתמע בקרוב.